בשבוע שעבר ראינו שיש ראשונים שסוברים שאכן יש מצווה מן התורה להתחתן. בעצם דיברנו שהחיוב הבסיסי הוא על החתן, על הגבר, שיש מצווה להתחתן. גם לפי מי שסובר שאינו מצווה מן התורה, לא שאלנו את האפשרות שיש בזה מצווה דרבנן. בכל אופן, אם נפרש שיש מצוות עשה, מצוות עשה כמו כל תרי"ג מצוות שבן אדם מחויב בהם, נשאלת השאלה מתי בן אדם חייב במצווה הזאת, באיזה גיל. לכאורה השאלה לא מובנת, הרי מצד אחד כל מצוות התורה נאמרו לבני מצווה, מי שהגיע לגיל מצוות חייב בתרי"ג מצוות. לא מצאנו שבן אדם שהגיע לגיל מצוות חייב ב-600 מצוות, 500 מצוות. הרי תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה מסיני, יש 613 מצוות, וכל אחד חייב בהם ברגע שהוא חייב במצוות. מצד שני, אנחנו גם מרגישים שקשה מאוד לדמיין שבאמת ילד בן 13 שנה חייב להתחתן. ואולי מצלצל לנו בראש דברי המשנה המפורסמים במסכת בפרקי אבות, שהמשנה קובעת בין 18 לחופה, ילד אמור להתחתן בגיל 18. ואכן מצאנו בגמרות שונות דעות שונות בקשר לגיל ורעיון החתונה בזמן. הגמרא למשל במסכת סנהדרין קובעת, המשיא את אישה בגיל המתחתן בגיל שמתאים, המשיאן סמוך לפרקן. סמוך לפרקן הכוונה שהם עדיין קטנים, אבל במצב שהם קרובים להיות גדולים, אז אומרת הגמרא, עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום עליך. זה כאילו ביטחון שבן אדם לא יחטא אם הוא התחתן בגיל צעיר. והגמרא במסכת קידושין אומרת שיש לפעמים איזו התנגשות בין לימוד תורה לבין להתחתן. בגמרא בין השאר כתוב הסיפור המפורסם על מעשה שרב המנונה היה נחשב לאדם גדול, ורב הונה ביקש להיפגש איתו. כשהביא אותו ראו שהוא לא הלך עם כיסוי ראש, כנראה שכיסוי ראש זה הדרך של הנשואים. אומר רש"י שהנשואים, אלה שהיו נשואים, היו רגילים לכסות ראשם. כנראה זה יסוד המנהג שלנו, שאחד שהוא רווק אינו מכסה את ראשו בתלית, ויש כמובן מנהג מפורסם שאלה שהם רווקים בכלל לא הולכים בתלית גדולה, רק בתלית קטנה, רק בציצית. אבל כנראה שעל סמך הגמרא הזאת שראו בן אדם שלא כיסה את ראשו בתלית, סימן שהוא לא התחתן. אומרת הגמרא שרב הונה שראה את המעשה הזה אמר, אני לא מבין למה הוא לא שם את הסודר, למה הוא לא כיסה את ראשו. אמרו לו בגלל שהוא לא התחתן. אז הוא אמר, אני לא רוצה לראות אותו, אני לא רוצה שיחזור אליי עד שמתחתן. והגמרא אומרת שרב הונה לשיטתו, שרב הונה סבר בין 20 שנה ולא התחתן, כל ימיו באווירה. אומרת הגמרא, האם זה באמת עולה על הדעת שהוא שרוי באווירה? אומרת הגמרא, זה הרהור אווירה. קשה להאמין שבן אדם שמגיע לגיל 20 אינו לא עבר על הרהורי אווירה. אומרת הגמרא שאמרו בשמו בבית מדרש רבי ישמעאל שעד 20 שנה הקדוש ברוך הוא מוכן וממתין, מצפה לאדם מתי יישא אישה. אבל כיוון שהגיע ל-20 שנה ולא נשא, טיפח עצמותיו. אז כאן רואים בגמרא כבר גילים של 20, שבגיל 20 כאילו זה קריטי, עד גיל 20 אדם צריך להתחתן. אמר רב חיסדא, היידה עדיף מחבריי, למה אני באמת עדיף על חבריי? בגלל שאני התחתנתי בגיל צעיר, בגיל 16. אילו הייתי מתחתן בגיל 14, הייתי, אומרת הגמרא, הווה אמינו לשטן גירה ביניך. רש"י מפרש, הייתי מתגרה בשטן, השטן הוא יצר הרע, ולא היה קורה שהוא יכול לפתות אותי, אם הייתי מתחתן בגיל צעיר. אומרת הגמרא, גילים מ-16 עד 20, מ-18 עד 24, מ-16 עד 22, מ-18 עד 24. כל הדיונים האלה בגמרא מובאים בקיצור בשולחן ערוך ובטור, ובטור סימן א' בשולחן ערוך. ובטור סימן א', כתוב בן 18 שנה לחופה, אבל מי שמקדים נישא כשהוא בן 13, הרי זה מן המצווה מן המובחר. ומביאים את הגמרא, מי שמחתן את הילדים סמוך לפרקן, ומישהו עדיף על חברו בגלל שהוא התחתן בגיל צעיר. וכמובן, קשה קצת להבין מה המקום הזה שלא חייבים להתחתן בגיל 13 כמו שחייבים לקיים שאר מצוות. מעניין שבמשנה בפרקי אבות שכתוב בין 18 שנה לחופה, הרב קהתי בפירושו למשניות מביא רמז לך שכתוב והוא אישה בבתולה ייקח. כמובן הפסוק הזה מדבר על כהן גדול, והוא אישה בבתולה ייקח, והוא בגימטריה זה 18. רש"י פירש כי 18 פעמים כתוב אדם מבראשית. רוב הרעיון הזה שבין 18 שנה קשה לעדיין להבין למה בן אדם אינו חייב להתחתן בגיל 13. נדמה לי שהתשובה היא שאכן בן אדם חייב להתחתן בגיל 13 כמו שהוא חייב בכל מצוות התורה, אבל כנראה שהבינו שילד אינו מוכשר, אינו מוכן לקיים מצווה כזאת בגיל רך כזה, ולכן הוא נחשב כאנוס. בן אדם שהוא אנוס במצווה, אמנם יש בזה חקירה באחרונים, אבל בפשטות אפשר להסביר שהוא אכן חיה במצווה. למשל חרש, בן אדם שאינו יכול לשמוע, אז הוא לא יכול לשמוע תקיעת שופר. זה אומר שהוא לא חייב בתקיעת שופר? הוא אכן חייב, אבל בגלל הנסיבות הקיימות אנחנו אומרים שהוא לא יכול לקיים מצווה זו. כמו כן הייתי אומר שילד בן 13 אכן חייב במצווה, ובגלל שהוא לא מבוגר מספיק, בגלל שהוא צריך עדיין להתחנך, בגלל כל מיני סיבות אישיות, תורניות, חינוכיות, תרבותיות, הוא אינו מוכן כרגע לקיים מצווה זו, ולכן הוא נחשב כאנוס. כמובן, הדרישה ללמוד תורה היא אולי הסיבה הדומיננטית שמקובלת עלינו, שמותר לדחות את החתונה, מותר לדחות את המצווה של קידושין. ואלה דברי הרמב״ם בהלכות אישות פרק ט"ו. הרמב״ם פסק, האיש מצווה על פריה ורבייה, אבל לא האישה. אמנם הרמב״ם כאן מדבר על המצווה של פריה ורבייה, אבל כבר ראינו שלפי שיטת הרמב״ם יש מצווה להתחתן. אומר הרמב״ם, במה דברים אמורים, ומתי האיש נתחייב במצווה זו? מבין 17. כנראה שהרמב״ם למד מה שכתוב במשנה, בין 18 לחופה, הכוונה בגיל, בשנת ה-18, בזמן שהוא בין 17, בגיל ה-18, בן אדם חייב במצווה הזאת. אם אכן מפרשים שהוא חייב במצווה, אני אמרתי, קשה להבין למה הוא התחייב דווקא בשנה הזאת, איך אפשר לחייב בן אדם במצווה מסוימת בזמן מסוים. אבל לפי ההסבר, הכוונה שחכמים הבינו שהוא כבר ראוי להתחתן, הוא יכול להתחתן בגיל כזה. אומר, ממשיך הרמב״ם, וכיוון שעברו 20 שנה ולא נשא אישה, הרי זה עובר ומבטא מצוות עשה. יש הבדל בין אחד שלא קיים מצוות עשה לבין אחד שביטל מצוות עשה. בן אדם שלא התחתן אז עדיין לא קיים את המצווה, אבל יש זמן מסוים שעליו יש חיוב בסיסי לקיים את המצווה, ואז הוא נחשב כמבטל מצווה. הדוגמה הקלאסית, בן אדם אינו חייב לאכול בסוכות, בחול המועד, אינו חייב לאכול. ורק בליל סוכות, בלילה הראשון של סוכות, בן אדם חייב הפידים לאכול בסוכה. שער ימות החג, יש מצוות עשה לאכול בסוכה. מי שאיננו אוכל, אינו מקיים מצווה. זה לא נורא, הוא לא מקיים מצווה. אבל מי שאוכל מחוץ לסוכה, יש אנשים שטועים וחושבים שהוא עובר על איסור, יש איזה איסור לאכול מחוץ לסוכה. הפירוש האמיתי שיש מצוות עשה לאכול בסוכה, מי שאוכל מחוץ לסוכה הוא מבטל בידיים מצוות עשה. וכמובן זה הרבה יותר חמור לבטל מצוות עשה מאשר לא לקיים מצוות עשה. כאן, אם אדם שלא התחתן לא קיים מצוות עשה. אומר הרמב״ם, אבל מי שהגיע לגיל 20, אז זה נחשב כאילו כבר שהוא ביטל את המצווה. המצב לפעמים קיים שאנחנו פוגשים רווק אפילו מאוד מבוגר שעדיין לא התחתן. ולפעמים אפשר לשאול מה עם המצווה הדתית להתחתן. בוא נזכר שלמדנו בשבוע שעבר שבעצם החיוב הוא על הגבר. על האיש. חיוב על האישה להתחתן מן התורה היה לנו קשה מאוד, וגם מדרבנן דיברנו על זה, האם אכן יש חיוב על אישה להיות בלי, האם אישה רשאית לשב בלא איש או לא, וראינו לפי הרמב״ם שאכן יש לאישה זכות לא להתחתן כל ימי חייה. מה קורה? ולצערנו מצאנו בחורים כאלה, בחור שאומנם רוצה להתחתן אבל שום קלה לא הסכימה להתחתן איתו. הוא ניסה, פגש בנות, הסתובב, ועשה כל מה שמחויב, הלך לשטחנים, והכל טוב ויפה מבחינת המעמד שלו, אבל לא זכה לכך שבחורה תסכים להתחתן איתו. בוודאי שבצד אחד הייתי אומר שהוא לא קיים את המצווה, אולי אפשר אפילו לקרוא עליו את הגב ולהגיד ביטוי יותר חריף וביטל הסתובב. ביטל עשה זו, אבל בסופו של דבר אני חושב שהוא נחשב אנוס. בן אדם שלא מצא מי שמוכן להתחתן איתו אז הוא נחשב אנוס. אומר הרמב״ם, עד גיל 20 שנה אז אני מבין שהוא לא קיים, אבל אחרי 20 שנה אני אומר שהוא מבטל מצוות עשה. אבל ממשיך הרמב״ם ואומר, אם היה עוסק בתורה וטרוד בה, בואו נשים לב למילים, לא רק שלמד תורה, אלא היה עוסוק בתורה וטרוד בה. אומר הרמב״ם, והיה מתיירא מנישא אישה, כדי שלא יתרח במזונות בעבור אשתו ויוותר מן התורה. בן אדם שבאמת מוטרד, הוא עסוק כל כך, שקוע כל כך בלימוד התורה, והוא חושש. שאם הוא יעזוב כרגע בית המדרש, ילך לחפש קלה, ילך להתחתן, אז עכשיו הוא יצטרך לפרנס את אשתו, והוא לא יוכל ללמוד. בואו נזכר שהרמב״ם חושב שמי שמתחתן חייב לפרנס את אשתו. אמנם זה כתוב בכתובה שהחתן מתחייב, הנער איזון ואפלח וכו' וכו', שהחתן מתחייב, אבל הרי ידוע שאנשים מתחתנים ולא מפרנסים את נשותיהם והולכים ללמוד בישיבה, ממשיכים את הלימודים. כידוע הרמב״ם בפרק ג' מלכות תלמוד תורה ועוד בפרקי אבות על המשנה לא לעשות את התורה לקרדום, הרמב״ם מדבר בצורה חריפה מאוד נגד המושג של אנשים שלומדים תורה ולא מתפרנסים, או שמתפרנסים מהציבור מצדקה. הרמב״ם בוודאי חשב, כמו שהוא הראה דוגמה אישית, שאפילו תלמיד חכם, אפילו מי שהיינו יכולים להגיד שתורתו אומנתו, אומר הרמב״ם שהוא חייב להתפרנס לבד. אז לכן אומר הרמב״ם, מי שבאמת חושש שאם הוא יתחתן הוא יצטרך לפרנס את אשתו ויוותר מן התורה, אומר הרמב״ם, מותר להתאחר, מותר לדחות את המצווה של קידושין, של פריה ורבייה, כדי להמשיך שקוע בלימוד תורה. אומר הרמב״ם את הנימוק, שהעוסק במצווה פטור מן המצווה, וכל שכן בתלמוד תורה. שמי שעסוק במצווה, דהיינו במצווה תלמוד תורה, פטור ממצוות הקידושין, ממצוות הפריה ורבייה. אומר הרמב״ם שהכלל הזה עוסק במצווה פטור מן המצווה, אכן נאמר על כל המצוות. אבל באופן מיוחד זה נאמר על תלמוד תורה. אם עוסק במצווה, למשל בן אדם עסוק בהשבת אבידה, והוא פטור ממצוות צדקה, אז קו החומר מי שעסוק בתלמוד תורה, שזאת היא מצווה כל כך יסודית, כל כך חשובה, שפטור מן המצווה של פריה ורבייה, של מצוות הקידושין גם כן. וממשיך הרמב״ם, הלכה מאוד מאוד מפורסמת וידועה ברמב״ם, מי שחשקה נפשו בתורה תמיד ושונה בה כבן עזי ודבק בה כל ימיו ולא נשא אישה, אין בידו עוון. אחד שהוא כזה מתמיד, שהוא כזה עסוק בתורה כמו בן עזי, וכמובן הגמרא מספרת עליו לפי דעה אחת שמעולם הוא לא התחתן, אומר הרמב״ם, אין בידו עוון. נשים לב למילים, שהרמב״ם לא אמר בצורה חיובית, זה עניין חיובי. והרמב״ם גם כן לא אמר שרצוי, טוב, אני יודע מה, על תופעה כזאת. רק הוא אמר, אין בידו עוון. זה לא נחשב שהוא באמת מבטל מצוות עשה, שהרי הוא עוסק במצווה. אומר הרמב״ם כמובן בתנאי, שהוא בתנאי כאילו, שלא יהיה יצרו מתגבר עליו. אם היה יצרו מתגבר עליו, חייב לישא אישה אפילו היו לו בנים, שמה יבוא לידי הרהור. היות שהרהורי עבירה קשים מעבירה, לכן אנחנו אומרים שמותר לדחות את החתונה, רק מי שאינו עלול להיכנס למצבים של הרהורי עבירה, לכן מותר לו להתאחר, או אפילו, לפי הרמב״ם, לדחות את החתונה, ולא להתחתן מעולם. למה? עסוק במצווה פטור מן המצווה, וקו החומר מי שעסוק בתלמוד תורה. השאלה הידועה שיש על הרמב״ם הזה, זה אמנם לא כל כך נוגע לשאלה העקרונית של נשואים, אבל זה יותר נוגע לכלל של עוסק במצווה שפטור מן המצווה שנאמר בקשר לתלמוד תורה. הרי הרמב״ם עוסק בהלכות תלמוד תורה, פרק ג', שעוסק במצווה תלמוד תורה איננו פוטר ממצוות אחרות. אומר הרמב״ם פרק ג' הלכה ד', מהלכות תלמוד תורה. היה לפניו עשיית מצווה בתלמוד תורה, אם אפשר למצווה להיעשות על ידי אחרים, לא יפסיק תלמודו. בן אדם למשל שיודע שיש מצווה שצריכה להיעשות באיזשהו מקום, הוא יושב בבית המדרש, ויש לו חבר שבאותו יום הלך לראות איזה סרט באיזשהו מקום. אז חייבים לדאוג לכך שהמצווה תיעשה. זאת היא מצווה שכל אחד יכול לעשות, אז למה שהוא יבטל תלמוד תורה ללכת לקיים את המצווה, שישלח את זה שהלך לראות סרט, שישלח אותו לקיים את המצווה. אבל, ממשיך הרמב״ם, אבל אם זה מצווה שאי אפשר למישהו אחר לעשות, אומר הרמב״ם, ואם לאו יעשה המצווה ויחזור לתלמודו. אם הוא מצווה שמוטל עליו לעשות, שהוא צריך לסגור את הגמרא, צריך ללכת לקיים את המצווה, וממשיך הרמב״ם, יחזור ללימודו. בעצם יש כאן שלוש קושיות שונות על הרמב״ם. קושיה אחת, הרי אנחנו באמת יודעים את הכלל הזה, עוסק במצווה פטור מן המצווה, והדברים ברורים בהרבה סוגיות בש"ס. למה הרמב״ם חשב שזה לא נוגע על עניין תלמוד תורה? זה לא חל על מצוות תלמוד תורה. מי שחל לומד תורה חייב לסגור את הספרים, חייב לעזוב את הלימוד ולאחד לקיים מצוות, הרי זה סותר את הכלל שעוסק במצווה פטור מן המצווה.
קושיה שנייה היא קושיה למי שבקי בלשון הרמב״ם, למי שרגיל לקרוא את הרמב״ם, שעומד על דיוק אחד בדברי הרמב״ם כאן. אמרנו, אם זאת היא מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים, אז כתוב ברמב״ם שיפסיק מלימודו, ילך לקיים את המצווה, ואומר הרמב״ם יחזור לתלמודו. למה הרמב״ם חייב להוסיף את המילים לחזור לתלמודו? היות שתלמוד תורה זה מצוות עשה, ובפשטות היא מצוות עשה שחייבים בה כל הזמן, והגית ביומם ולילה, אמנם זה פסוק ביהושע, אבל אנחנו רגילים להבין שיש מצווה תמידית של תלמוד תורה, אז למה חייב הרמב״ם להסביר לנו ויחזור ללימודו? זה פשוט, בן אדם שגומר מצווה והוא פנוי ממצוות, חייב ללכת ללמוד. למה כתוב ברמב״ם יחזור ללימודו? הקושיה השלישית היא בעצם הסתירה שיש לנו. הרי כאן הרמב״ם עוסק מצווה, פטור מן המצווה, לא נאמר על תלמוד תורה. ואילו בהלכות אישות, אמר הרמב״ם עוסק במצווה, פטור מן המצווה, וכל שכן בתלמוד תורה. שתלמוד תורה זו דוגמה קלאסית, שבן אדם ששקוע בלימוד תורה, פטור ממצוות אחרות. לכאורה, הסתירה בולטת, חוץ מזה שלא מובן למה שהכלל הזה עוסק במצווה, פטור ממצווה, אינו חל על תלמוד תורה לפי הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, הסתירה היא בולטת. אז לכן יש לנו שלוש קושיות על הרמב״ם. אני רוצה להציע תשובה שכתובה בספרו של הרב הוטנר, פחד יצחק. כתוב בגמרא שלפעמים ביטולו זהו קיומו. לפעמים ביטול תורה זה אכן קיום של תלמוד תורה. מי שזוכר את הרש"י הראשון, כמעט הרש"י הראשון, בספר ויקרא, אומר רש"י, ויקרא למשה וידבר השם אליו מאור מועד לאמור, שהקדוש ברוך הוא קרא למשה ואחר כך דיבר איתו. אומר רש"י, לכל דיבור ודיבור קדמה קריאה לשון חיבה. לפני שהקדוש ברוך הוא הלך ללמוד עם משה, או בקש ממשה לבוא ללמוד איתו, הקדוש ברוך הוא קרא לו בשון חיבה, כאילו מה שבוא נלמד. אומר רש"י, ויקרא וידבר. לדיבור, לכל דיבור ודיבור קדמה קריאה. אבל אומר רש"י, יכול אף להפסקות. הרי לפעמים הייתה הפסקה מלימוד תורה. משה לא למד עם הקדוש ברוך הוא ברצף, אלא היו הפסקות. אומר רש"י, לכן יש הווה אמינא, שיש קריאה גם להפסקות. אומר רש"י, לא, ויקרא וידבר. לדיבור הייתה קריאה לשון חיבה, ולהפסקות לא הייתה לשון חיבה. אומר רש"י, ואם כן, למה היו הפסקות? אומר רש"י, ההפסקות הן חיוניות ונחוצות כדי ללמוד תורה. לפעמים צריכים רווח בין פרשה לפרשה. זה אומנם דבר חיובי, דבר שחייבים לעשות, הפסקות מוכרחות להיות, אבל זה בלי חיבתו של הקדוש ברוך הוא. בזמנו שמעתי שרמי שפיינשין זכר צדיק לברכה דיבר באיזה מסיבה שהוא היה אמור שם לדבר עבור הישיבה שלו לגייס כסף. והוא דיבר ממש מעמקי נשמתו, וזה השפיע עליי לאורך כל החיים. רמי שאמר, ראש ישיבה לפעמים מעביר שיעור, לפעמים הוא נמצא בית המדרש, לפעמים הוא שקוע בלימוד. אבל כמו כל ראש ישיבה, לפעמים הוא חייב לצאת מבית המדרש כדי לגייס כסף, כדי לעסוק במטרה זו או במטרה אחרת. וכל ההפסקות האלה הן חיוניות וחשובות להמשך התורה. אם אין כסף, נוכל לצטט את לשון המשנה ובפרפרזה, אם אין כסף אין תורה, אם אין קמח אין תורה. ולכן, לצערנו, ראשי ישיבה הרבה פעמים תרודים, חייבים ללכת, חייבים לעזור את הישיבה, וללכת לגייס כסף, או תפקידים אחרים שיש בניהול ישיבה. והדברים האלה הם חשובים מאוד. אבל מי שאמר, לא מרגישים אז את חיבתו של הקדוש ברוך הוא. חיבתו של הקדוש ברוך הוא בא לידי ביטוי בזה שבן אדם הוא חופשי מהעול, מהעולות הצדדיים, מהביטולים השונים שיש. בזמן שיש לו, ויקרא וידבר, שיש לו זמן לשבת וללמוד, אז מרגישים את חיבתו של הקדוש ברוך הוא. אבל אי אפשר להיעלם מן המשפט, ביטולו זהו קיומו. לפעמים בן אדם שמתבטל אכן מוכיח את הקיום האמיתי של תורה. בתורה צריכים ללמוד כמו שכתוב במשנה, הלומד על מנת לקיים, תנאי בלימוד תורה זה לימוד על מנת לקיים. לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות את, לקיים את כל דברי תלמוד תורה. תנאי בלימוד תורה שצריך לימוד על מנת לעשות. מי שלומד תורה ויש בידו מצווה אחרת שהוא חייב לקיים בעצמו, אכן לפי הכללים הרגילים היינו אומרים עוסק במצווה פטור מן המצווה, אבל כאן יש שאלה עקרונית בקשר ללימוד התורה. האם יעלה על הדעת שבן אדם ישתמש בלימוד תורה כדי להתחמק מן המצוות, כדי לא לקיים מצוות? הרי זה פגם בעצם תלמוד תורה. תלמוד תורה אומר שאני לומד על מנת לקיים. בזה אני השבתי קושיה אחת בדברי הרמב״ם. בהלכות תלמוד תורה, הרמב״ם אומר, מי שעוסק בתלמוד תורה איננו פטור ממצוות אחרות. ושאלתי, הרי יש לנו כלל עוסק במצווה פטור מן המצווה, על זה נאמר, ביטולו זהו קיומו. חייבים ללמוד תורה מנת לקיים, צריכים לסגור את הגמרא, ללכת לקיים מצוות. ובכן, בעומק הדברים, מי שנמצא בבית המדרש, ולמשל, יש חתונה, שהחתן הוא חבר טוב של הבחור ישיבה, או קרוב שלו, ויש עליו חיוב שאף אחרים לא יכולים לעשות. הנוכחות שלו בחתונה, השיתוף בשמחת החתן, זה דבר פנימי שחל רק עליו. היחס בינו לבין החתן הוא יחס כזה שרק הוא יכול, בין השאר כמובן, להיות נוכחים בשמחה, לשמח חתן וכלה. אז הוא חייב ללכת ולעזוב את הלימוד. אבל בעומק הדברים הוא לא עוזב את הלימוד. הוא ממשיך ללמוד, שהרי כל הלימוד שלו זה לימוד על מנת לקיים, וזה שהוא עכשיו הולך לקיים את המצווה, ביטולו זהו קיומו, זה הקיום האמיתי של תורה. אז בזה גופה יש בזה רעיון של לימוד תורה. אבל איך אני יודע אם אדם לומד תורה וסוגר את הגמרא כדי לקיים מצוות בגלל שביטולו זהו קיומו, או סתם הוא מפסיק ללמוד גמרא, מפסיק ללמוד תורה והולך לקיים מצוות. וזה הרמב״ם בא ונימק לי שתי מילים בסוף ההלכה. יחזור ללימודו. אם בן אדם רואה בקיום המצוות סוף של לימוד תורה, זה באמת שאלה גדולה אם מותר לו לסגור את הגמרא, מותר לו לעזוב את הלימוד. הרי עוסק במצווה פטור מן המצווה. ועסוק בתלמוד תורה, פטור מן המצווה. אבל אם הוא רואה את קיום המצווה כהמשך של תלמוד תורה, לא כהפסק של תלמוד תורה, אלא כהמשך, אז באמת עליו לסגור את הגמרא, ללכת לקיים את המצווה, משום שביטולו זהו קיומו, אבל זה רק בתנאי. בתנאי שהוא רואה את זה כהפסק חיוני ללימוד תורה. איך אנחנו יודעים אם הוא רואה את זה כהפסק? לכן הרמב"ם אמר בסוף ההלכה, ויחזור ללימודו. מי שנמצא עסוק בלימוד, תרוד בלימוד, ויש עליו מצווה לקיים, אז הוא סוגר את הגמרא והולך לקיים את המצווה בתנאי שיחזור לימודו. בזה משאבנו את הקושיה השנייה, למה הרמב"ם כתב את הביטוי יחזור לימודו? זה דגש חזק. מי שעליו לסגור את הגמרא זה מי שרואה את זה כהפסק זמני בלימוד תורה שלו. אבל מה יקרה אם בן אדם אינו מסוגל לחזור לתלמוד תורה לאחר שהוא קיים את המצווה הזאת? זה מה שהרמב״ם מתכוון אליו הלכות אישות. מישהו כל כך עסוק בתלמוד תורה וטרוד בה, ואם נזכר בלשון של הרמב״ם, הוא טרוד בתלמוד תורה, והוא חושב שמתיירא מלישא אישה כדי שלא יתרח במזונות בעבור אשתו ויוותר מן התורה. הכוונה של הרמב״ם זה בזמן שבן אדם נשוי, אותו בן אדם חושב שהוא לא יחזור ללימוד. במקרה כזה, אומר הרמב״ם, עוסק במצווה, אכן פטור מן המצווה, וכל שכן בתלמוד תורה. זה רק במצב שהוא לא יכול לחזור ללימודו. ובכן ראינו חידוש בעניין הסוגיה של עוסק במצווה פטור מן המצווה. אבל ענייננו, ראינו שבעצם הגיל של הנשואין נקבע לפי התורה כנראה בגיל 13, רק מותר להתאחר בגלל סיבות כאלה או אחרות. הלכה למעשה, אז מסתם הזה כבר תלוי במצב, בתרבות, באיזה חיובים יש על בחור כדי איך הוא צריך להגשים את עצמו, לבנות את האישיות שלו עד שיהיה מוכן להתחתן. אז ראינו כבר בשולחן ערוך דעות שונות, ויש דעות מחמירות, אבל בוודאי יש מקום למצוא היתרים, קולות, לדחות את החתונה לגיל שבן אדם מרגיש יותר בשל, יותר מבוסס, יותר מוכן להתחתן, שאחר כך הוא יכול להמשיך בחייו הנשואים על הצד הטוב יותר, בשמחה וששון ושלום ושלווה.